אנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל בהקדמה, בשיעור השני. היום בערב, בעזרת השם, יחול יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אז רציתי להקדיש ברשותכם שתי דקות לעילוי נשמתו של ידיד ילדות שלי, רועי קליין, יותר שמעתם עליו, שמעתם סיפורים עליו. אז רועי ואני גדלנו יחד ברעננה, ומעשה הגבורה שלו, אתה יודע, לא נצטרך לספר, זה כבר סיפורים מפורסמים, ידועים, הצבא מתעד את זה בצורה מדויקת יותר מאשר מה שאני יודע. אני יכול רק לספר קצת על האישיות שלו, בדקה או שתיים של זכרו. בתור נערים, אז אצל רועי בלטו שתי תכונות מאוד מרכזיות. תכונה אחת הייתה תכונה של חוש הומור, מאוד מאוד בלט אצלו, תמיד עם בבת צחוק, תמיד עם איזשהו משהו שמעורר חיוכים אצל החברים. דבר שני, הייתה התחרותיות מאוד מאוד חזקה, שהייתה לו בהמון תחומים, בתחומי לימודים, בתחומי ספורט, בתחומי אומנותיים, מוזיקליים. אבל שתי התכונות האלה, בצורה באמת באמת מיוחדת, הם היו אצלו בצורה נקייה. כלומר, באמת כבר מיד אחרי שבישרו לי שהוא נהרג, אז באמת חשבתי על הדברים האלה, שהוא היה אדם מאוד מאוד משעשע, מאוד מצחיק, נחוש הומור מאוד מאוד בריא, מאוד חד, שנון, אבל למיטב זיכרוני, ובילינו המון 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 תקופות יחד בזמן הנערות, הוא אף פעם לא הצחיק את החברים על חשבון מישהו. הוא אף פעם לא צחק על מישהו, אף פעם לא ירד על מישהו, כדי ליצור צחוק והומור בחברה. הוא היה אדם מאוד מאוד מצחיק, אבל אדם מאוד מאוד, מאוד מאוד טוב. ולכן הוא אף פעם לא פגע במישהו בפני החיים כדי להצחיק אותו. וגם מה שציינו ביחס לתחרותיות הזאת שהייתה בו, אני הייתי חבר מאוד קרוב אליו, תקופות ארוכות, ואני לא הרגשתי את זה. לא הרגשתי את זה בכלל, הוא לא היה בתחרות איתי, הוא לא היה בתחרות עם אף אחד שמסביב. הרצון שלו להצליח בלימודים, בספורט, במוזיקה, לא הייתה תמיד בהשוואה לאחרים. הוא כנראה, בעולם הפנימי שלו, הוא לא מדד עצמו כלפי אחרים. אני קורא לזה שהוא היה בתחרותיות עם עצמו. הוא היה מאתגר את עצמו, עם יעדים, עם מטרות, ומול אותם היעדים היה בוחן את עצמו. והיינו חבורה של בחורים, נערים, והרבה מאיתנו לא הצטיינו בלימודים, ודאי לא השקיעו בכל מיני תחומים אחרים, כטבען של השנים האלה. ולא הרגשנו אפילו שהוא שועט קדימה ומתקדם בכל מיני תחומים, כי זה פשוט לא היה בתחרות איתנו. אלא הוא הציב לעצמו יעדים שהוא רוצה לעמוד בהם. הרבה שמרו על הגבורה הגדולה שלו, על זה שהוא היה מפקד מאוד נערץ, מפקד מאוד רגיש, מאוד קשור לחיילים, אבל מעטים מאוד יודעים ששנה לפני שהוא נהרג, אז הוא בעצם סיים 3 שנות לימודים בצבא, באיזשהו שלב הוציא אותו לעשות תואר ראשון, וכדי לחזור בתפקיד יותר בכיר, ככה עושים הצבא. אז ב3 שנים האלה, שבעצם היו בסופו של דבר 3.5 שנים, הוא היה מהתכונה של חויב לעשות תואר אקדמי. הוא נרשם באריאל במכללה שם, ועשה שם תואר אקדמי שהתחיל ב3:30. אז מה הוא יעשה עד 3:30? אז הוא ואשתו, שאז הם התחתנו, בתחילת תקופת החופשת לימודים הזו, הם קבעו את ביתם באלי, ורואי שלא היה לו רקע מאוד מאוד תורני מהמשפחה או מהאופי שלו בנערות, עבר איזשהו תהליך בשנים הראשונות בצבא, ובתקופה הזאת, בתקופה של הלימודים האקדמיים, במשך 3.5 שנים הוא היה מגיע לכולל, לבית המדרש של בוגרי צבא באלי, ב-5 בבוקר. כל יום הוא היה לומד ב-5 בבוקר עד 2 בצהריים ברציפות, עם ראש הכולל. ככה הם עשו למעלה מ3 שנים, עברו על, ככה העיד ראש הכולל אמר לי, שהם עברו על אלפי דפי גמרא בעיון זריז כזה, אתם מבינים את המושגים, אבל זה מה שהם הספיקו ב3 שנים האלה, יכול לקחת לתלמיד אברך רציני בערך פי 3 מהזמן הזה, וכמובן שקוע עמוק מאוד 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 בתורה, ואני נפגשתי איתו כמה פעמים בשנים האלו, וזה היה פלא אדיר לשוחח איתו, בין בלימוד, בין באמונה, זה היה משהו אדיר, משהו הספיק ב3 שנים האלה, זה בן תורה רציני מאוד מאוד, כך מכוח זה הוא חזר לצבא, צריך לדעת את זה, שהוא היה שקוע בלימוד תורה, שקוע בצורה, בהתמדה ובשקידה יוצאת דופן, יוצאת דופן לא רק בין אנשי צבא, יוצא דופן גם בין אברכים שתורתם אומנותם. זה שרציתי לציין עליו, את התמונות המיוחדות שלו ואת השקיטת התורה הגדולה שלו. בעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. טוב, אנחנו בשבוע שעבר, נתמצת בדקה או שניים, בשבוע שעבר בא המהר"ל ואומר, מלמד אותנו את התורות האלה בצורה באמת יסוד חשוב מאוד, כן? יסודות חשובים מאוד ביחס לגישה ללימוד התורה. כן? אומר המהר"ל בתחילת ההקדמה, שלא יאמר אדם שהוא לא מבין, לא יאמר אדם שהוא עלול לטעות. הסברנו שהמהר"ל לא בא לעודד את ה... לא הצחיק מדים, אלא הוא בא לרומם את המבט שלנו, איך צריך להסתכל על התורה. מי שחושב שהוא לא מבין, בתורה, או לא מצליח בתורה, או הוא עלול לטעות בתורה, ומסיק שלכן הוא לא צריך אולי ללמוד תורה. הרגשתי את זה בכלל. ההבנה כזאת מבררת, מנגלה שהוא לא מבין בדיוק מה זה תורה. תורה זה לא חוכמה אנושית שנמדדת במבחן התוצאה, ביכולת ההצלחה, במצליחנות. לא. תורה נמדדת ברצון לאמול בדבר השם. הרצון והאמן. היגיעה. יגעת, מצאת, תאמין. התורה זה עניינה יגיעה. ועוד הוא הסביר גם על המציאות הזאת שיש קנאה, אפילו בין החכמים, שרבי נחוניה בן הקנה במסכת ברכות, היה צריך לתקן תפילה, שלא יקשה בדבר הלכה, וישמחו החברים בתקלה שלי בלימוד. המהר"ל הסביר, כן, אפילו בשלימים, בגדולים, בתנאים, באמוראים, יש חששות כאלה, כי טבע האדם הוא לשמוח, צערנו שאחרים פחות מצליחים. ולא טוב להיות כך, אומר המהר"ל, פשוט, אנחנו נבין הקהל מתפלל שלא ניפול בזה, אבל הסברנו שהמהר"ל לא רוצה רק להגיד, זה לא יפה לקנות, זה לא מוסרי, זה לא ראוי, זה לא מתאים. לא רק את זה. אני רוצה להגיד שמישהו בתחרות בתוך בית המדרש, בתחרות מול חברו, או זה יכול להיות גם בין נשים, שזאת היא הבעל שלה, הוא יותר, וזה הבעל שלו פחות. וזה. אם אנשים חיים בתחושות של תחרות, אומר המהר"ל, שעוד לא נכנסתם לתורה, לא נכנסתם לבית מדרש. התורה זה לא מקום של תחרות. אם מישהו בתחרות, או מישהו במצליחנות בתורה, הוא לא בתורה. הוא לא קפץ למים לגמרי. נדמה לו שהתורה זה איזה מקצוע אנושי, ששם מאוד חשוב ממספר אחד, מהשתציונים הכי גבוהים, ממצטיין פקולטה וכו'. כן, טוב, עכשיו באנו לפרק בהמשך של ההקדמה. איך נתמודד עם זה? כן. רגע, יש פה שאלה. כן, אז יש פה שאלה, אני לא יודע שמי, ואנחנו נקרא את הדבר הזה, כי מה ששואלת זה דבר כזה, התפילה אומרת, אי רצון שלא אומר תמה טהור, לא יקשר לדבר הלכה, לא אומר טהור תמה, יסמכו בחבריי. אז המראה רוצה להגיד שהחשש הוא שאדם יתאה, והם יסמכו בזה שהוא תא. שואלת השואלת, שאלה חשובה, שאלה עמוקה, שמתבקשת, אולי אפשר להסביר את התפילה אחר. יהי רצון שלא יתשל בדבר הלכה, אולי, יסמכו בי חבריי שלא נכשלתי. ואז זה דבר נפלא, אני לא מתפלל שהם יסמכו בכישנות שלי חס שלום, לא חושד בהם על זה. אני מתפלל שאני אצליח, שלא יקשר, והם יסמכו שהצלחתי. כן? אז אומר פה המערה, תראו במקור שיש לפניכם, בשורה השלישית מצד ימין למעלה, כן? אז המערה לא נהיה על השאלה הזאת, בוא נקרא את זה ביחד. ואם כי אף על פי לרות שיש לפרש ההפך, אפשר להסביר את הברכה בצורה הפוכה, למעלה, למעלה, ממש בשורות הראשונות של העמודה הימנית, אם כי יש לפרש ההפך מה שמה וישמחו בי חבריי, בי תפילה שיסמכו חבריו בו, מתי? כאשר לא יקשלו בדבר הלכה. או אפשר היה להסביר את הלשון שלו, יש לפרש ההפך, להסביר את הברכה, הברכה, בצורה כזאת. מרמרל, אין המאמר סובל זה. כלומר, אי אפשר להמיס את זה על המאמר. המאמר לא יסבול את זה, לא מכיל את זה. אי אפשר ככה להסביר את המאמר. מדוע? שעדיין לא אמר בתוך התפילה שיאמר דבר הלכה. זה מה הם שמחים. ולא אמר... הוא לא אמר, שאומר דבר הלכה, שאומר על תמה, תמה, ועל טהור, טהור, והכוון לדבר הלכה, כמו שצריך, וישמחו בחברה. הוא לא אמר כך. רק אלא שאמר בדרך שלילה, שלא יקשה בדבר הלכה. כן? אז משמע שהשמחה היא על הכישלון. אולי לא יאמר דבר הלכה כלל, אז על מה השמחה שאני מבקש? אולי לא אומר דבר הלכה בכלל. כי לא כל אדם יאמר דבר הלכה, היא תפילה את המדרש. היה לו לומר, אם אנחנו רוצים, כמו שהשואלת שואלת, להסביר שכוונת הברכה היא שיסמכו בהצלחה שלי, היה לו לומר, יהי רצון שאומר על טהור טהור, ועל טמא טמא, וישמחו חבריי בי. אבל הגמרא לא ניסחה את זה ככה, רבי נחוניה בן הקנה לא ניסח את זה ככה, לכן משמע שהשמחה לצערנו פה בתפילה היא שמחה בכישלון. כן? שאלה. כן, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, נכון. מה שהמהר"ל אומר, הוא בעצם מוכיח את זה מבחינה לשונית, זה לא לגמרי 100%. יכול להיות שיש ניסוחים כאלה שאפשר להבין את זה, אבל לא כך רוצה להסביר המהר"ל, הוא מסיים בסוף הפירוש רש"י יוכיח שגם רש"י גאה לך לא הבין. כמו שהמהר"ל, חשב על שתי אפשרויות, וכנראה גם רש"י חשב על שתי אפשרויות להסביר את התפילה הזאת, והם בחרו להסביר את זה בצורה כזאת, כי כך יותר מסתבר. אבל נכון, יש מקום שזה, אולי גם להסביר את זה בצורה כמו שאתה אומר. טוב. עכשיו, אם אנחנו רוצים להשתחרר מהיחס המצומצם הזה לתורה, היחס הלא נכון לתורה, מיחס המקצועיות לתורה, איך אנחנו צריכים להשתחרר? איך אנחנו נלחם בתחרותיות? טוב, אז אפשר לתקוף את זה בצורה ישירה, כן? ולא לקנות, לא לקנות, לא לקנות, לא להיות בתחרות, לא להיות בתחרות. זה צורה אחת. המהר"ל אבל לוקח אותנו למקום אחר לגמרי. המהר"ל אומר שהדרך להתגבר, הדרך להתמודד, כלומר, הדרך לבנות את היחס הנכון לתורה, היא בעצם לרומם את המבט. לרומם את המבט על מה זה התורה. כשנעמיק בזה ונפנים מה זה התורה, שזה בעצם לרומם כל ספר תפארת ישראל עושה, אז ממילא נמצא את עצמנו מביטים על התורה, פתאום הנושא הזה של המצליחנות, של התחרותיות, של הקנאה, הוא פשוט, הוא משתחרר, הוא נאבד, הוא כבר לא, הוא לא רלוונטי. כן? גדולי התורה יוכיחו, הם לא בקנאה, הם לא בתחרות, הם לא במצליחנות, הם פשוט בעמל, עצם העמל והעיסוק בתורה. אז אנחנו צעירים יותר וקטנים יותר, וצריך לבנות את הדבר הזה, והיחס הזה לתורה הוא חשוב מאוד, חשוב מאוד לבנות אותו. כי ככה כמו שהתברר בהמשך הספר, אם היחס לתורה הוא לא נכון, הוא נמוך, הוא רדוד, הוא חלקי, מייחסים לתורה כמשהו מקצועי, כמשהו חברתי, אם המצוות הן סוציאליות או כל מיני דברים כאלה, אז זה מביא המון המון בלבולים והמון המון סיבוכים בחיים. לכן היחס לתורה זה חשוב מאוד. עכשיו הוא אומר ככה, תראו פה בפסקה השנייה מצד ימין, בדיוק באמצע שלה שם מצאנו שבוע עכשיו. אומנם, סוף שורה הרביעית. יש לכם? אני מקווה שכן. אומנם להינצל מזה, יפה, תודה על העיתות. להינצל מזה, כן? להינצל מהתחרותיות, מהמצליחנות, מהמבט הנמוך לתורה, כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הוריש אל האדם התורה והחוכמה. גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו יתברך תצא תורה. אם אדם רוצה ללמוד תורה ולפגוש את התורה באמיתתה, הוא צריך לקחת את התורה, כך כמו שהתברר במשך הספר, אם היחס לתורה הוא לא נכון, הוא לא חורד, עם הנותן שלה. כן? לקבוש את התורה עם המקור שלה. התורה היא לא חוכמה אנושית, היא לא המצאה, אפילו שאנשים הכי פיונים, הכי צדיקים, הכי מרועמים שהיו באנושות, הם לא אלו שנתנו את התורה. הם אלו שקיבלו את התורה. אבל נותן התורה, מיתות את התורה, זה הקדוש ברוך. זה תורת השם, זה דבר השם. אם אנחנו, כדי להתחיל לבנות את היחס שלנו לתורה, צריך להגיד לתורה, ציווה לנו משה, אבל משה הוא לא כתב את התורה, הוא רק ציווה את זה. אחרי זה מסרה ומסרה ומסרה לתורה, הוא לא לוקח אותה במקום אחר, דרך לבנות את היחס הנכון לתורה, בעצם הרמלות נתינת התורה, מסירת התורה, אבל התורה עצמה היא בכלל קדמה לעולם, כתוב בגמרא, כתוב במדרש, שהתורה קדמה לעולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא עמיד בתורה, הוא ברא את העולם. כן? התורה היא חוכמה אלוקית שקודמת לכל הבריאה. היא לא חלק מהבריאה, היא קודמת לבריאה. הבריאה היא נגזרת שלה. הרי הקדוש ברוך הוא עמיד בתורה ובורא את העולם. כן? אז הבסיס הוא לכוון מעשיו, ואנחנו מבקשים שהשם ייתן לנו תורה כמו שהוא נתן תורה אז לישראל. שיאיר עינינו בתורתו. ובשביל זה מבין לנו המהר"ל גמרא מסכת נדרים, כדי להתחיל להבין מה זה לקחת את התורה עם המקור שלה, להתייחס לתורה עם השורש האלוקי שלה, הוא מבין לנו גמרא בנדרים שמציירת לו עלינו מציאות הפוכה, מציאות ותקופה שישראל לומדים תורה, מקיימים את התורה, אבל מתייחסים אליה כמנותקת מהשורש האלוקי שלו. כתוב כך, בפרק אילו נדרים, אמר רבי יהודה אמר רב, מהי דכתיב בירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת, על מה האבדה הארץ? כן, הנביא ירמיה שואל, מי יבין על מה האבדה הארץ? דבר זה, שאלה הזאת על מה האבדה הארץ, נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים, ולא פירשו הם. עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויאמר השם על עזבם תורתי ולא הלכו בה. אז ממילא השם על עזבם תורתי. עזבו את התורה. הנביא שואל על מה עבדה הארץ, החכמים, הנביאים והמלאכים לא יודעים מה לענות. הקדוש ברוך הוא עונה, הם עזבו את התורה. ממשיכה הגמרא, היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. אמריו שלא ברכו בתורה תחינה עד כאן. טוב, ככל דברי המדרש של חזה, אנחנו צריכים לשים לב לפסוקים. קודם כל, הנביא ירמיה שואל שאלה. הנביא הוא שואל את זה. זה כתוב בנביא ירמיה, בפרק ט'. מי האיש החכם ויבן הזה על מה הזאת, על מה עבדה הארץ? כלומר, למה נחרבה בית המקדש, נחרב בית המקדש, ומה מישראל יצאו לגלות? אנחנו יודעים. בית ראשון, זה גמרא ביומא. בית ראשון נחרב בגלל שלוש עוונות חמורות, עוון נזרה, יורה, שפיכות דמים. בית שני, כן, חז"ל מלמדים שנחרב בגלל שנאת חינם. אז מה זאת אומרת השאלה הזאת על מה עבדה הארץ? למה הנביא ירמיה שואל את זה? כן? זה קושיה ראשונה, זה קצת תמוה. ועוד המדרש אומר ככה, הגמרא אומרת ככה, בית שני, כן, חז"ל מלמדים. על מה עבדה הארץ? נשאל לחכמים, חכמים לא ידעו. איזה הבנות החליבו את בית המקדש? הם כתבו את זה במסכת יומא. דבר הזה נשאר גם לנביאים. אז נביאים? ירמיה הרי הוא אומר, ויאמר השם לו, עזבה מתורתי, זה כתוב בנביא ירמיה, נביא ידע למה חרבה הארץ. וגם השאלה הזאת נשאלה למלאכים, וגם אומרת שבעוד המדרש הם החליבו את בית המקדש, הם כתבו את זה במסכת יומא. דבר הזה נשאר גם לנביאים. זה נראה קצת מעוררת צורך להעמקה. המלאכים לא ידעו. זה אנחנו לא מכירים, זה לא במגרש שלנו. אנחנו יודעים שהמלאכים לא יודעים. כן? קודם כל, רק למשפט האחרון של הגמרא פה, כדי להבין על מה המערב רוצה להתעכל. זה אמירה, לא, זה אנחנו לא מכירים, זה לא במגרש שלנו, אנחנו יודעים שהמלאכים לא יודעים, כן? הוא אומר כך, ויאמר השם על זבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. כן? אם הוא אמר השם עזבתי את תורתי, אולי הוא צריך להגיד גם כן, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. למה צריך? כן, זה מה שהוא מביא פה בגמרא. היינו, רגע, היינו לא שומעו בקולי, היינו לא הלכו בה, גמרא מקשה, למה הפסוק כפול? אמר רב, הוא דורש מהפסוק ברמיה, שישראל לא בירכו בתורה תחילה, עד כאן. זה עוד יותר תמוה. על מה עבדה הארץ, בית המקדש נחרב, וישראל יצאו לגלות, בגלל שהם לא בירכו בתורה תחילה, הם לא אמרו בירכות התורה, יש עוונות חמורים ביותר, שהם אלה שגרמו לחורבן. אז הגמרא הזאת בנדרים פה סותרת גמרא ביומא. בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, זה גם לא נראה דבר מאוד מאוד חמור. זה ודאי. חיוב לברך על התורה תחילה, כמובן ברכות התורה לפני הלימוד. אבל שאלתי כך שזה מחיוב את היישוב היהודי בארץ ישראל. כן? הוא ממשיך. ודבר זה מן התימה, שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא בירכו בתורה תחילה, ולא בשביל, הכוונה לא בגלל עבודה זרה, גילוי בירות ושפירות דמים שהוא בא... ראשון, כלומר, חז"ל מלמדים אותנו שזה שישראל לא ברכו בתורה, תחילה, זה מה שגרם לחורבן ולגלות. והמהר"ל קשה לו עם זה, עם הדברי גמרא האלו. קודם כל זה סותר גמרא מפורשת ביומא, וגם זה לא נשמע סיבה מספקת לגרום לחורבן הבית בגלותם של ישראל. כדי להסביר את הדברים, אז אנחנו מדברים אותנו, שזה שישראל ממושגים פילוסופיים. זה לא נשמע, אפשר להכניס לנו קצת יותר, כדי להבין על מה מדבר. יש ביטוי בראשונים, במורה נבוכים, בספר העיקרים, באמונות ידיעות רב צדיה גאון, שנקרא סיבה ומסובב. כן? זה גם מופיע אצל הפילוסופים הגויים, הביטוי אומר, סיבה ומסובב. סיבה זה הגורם של משהו, הפועל, והמסובב זה הנגרם, זה התוצאה, זה הנפעל. כן? צורה פשוטה, אם אני אופה עוגה, אז אני הסיבה לעוגה, והעוגה זה המסובב. כן? צורה גסה, כן? פשוטה. עכשיו, חשוב להסביר שסיבה ומסובב בכל הראשונים, לפי מה שראיתי, זה יכול להיות בהמון המון המון מציאויות. כלומר, הנגר הוא הסיבה לשולחן. והשולחן הוא המסובב, כן? אין שום קשר עצמי בין הנגר לשולחן. יכול להיות שהשולחן יישרף או לא יקרה שום דבר לנגר, ויכול להיות שהנגר בסברה טובה ייפטר מן העולם ולא יקרה שום דבר לשולחן. כלומר, אין בו איזה קשר עצמי בין הנגר לשולחן. זה... סיבה ומסובב שמצוי בדרך כלל בראשון, וגם בפילוסופים זה כך. אבל המהר"ל מסביר את הביטוי סיבה ומסובב בצורה אחרת, בצורה ייחודית. לא ראיתי מישהו מחז"ל שמסביר את זה בצורה כזאת. המהר"ל מסביר שסיבה של מסובב מסוים הוא לא רק הסיבה שיוצרת את המסובב, הוא נגר שיוצר שולחן, אלא הוא גם הסיבה שמקיימת את המסובב כל הזמן. כן? הדמות הדוגמה הכי בולטת לדבר הזה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים את העולם, את המציאות, כל הזמן. כן? אז זה לפי המערה, זה סיבה מסובב. אבל הוא יצור שהעולם ימשיך להתגלגל בלי הסיבתיות של הקדוש ברוך הוא, בלי הפעולה האלוקית, כן, לא יכול להיות, אבל הוא יצור זה ככה, אז המערה לא יסביר, זה לא סיבה או מסובב. כנראה שהקדוש ברוך הוא לא סיבת הבריאה. כי סיבה זה מי שמקיים אותו כל הזמן. דוגמה יותר חריפה. ראשונים יגידו שהאב והאם הם סיבה לילד. כן? הם יודעים אותו, הם בוראים אותו. יגיד המערה, לא, הם לא הסיבה. זה לא סיבה גמורה, מוחלטת. למה? כי דרך העולם, שהאבא והאמא בסביבה הטובה נפטרים מהעולם, והילד, הילדה, ממשיכים להתקיים, ואם הם יכולים להתקיים בלי הסיבה שלהם, משהו שהוא לא הסיבה העצמית שלהם. איך המערל, גם בדמה לנצח ישראל, גם בדמה לגבורות השם, ועוד כמה מקומות, הוא מסביר ככה את הסיבה ומסובב. בסדר? אז זה בעצם סיבה ומסובב, גורם ונגרם, פועל ונפעל, סיבה ותוצאה, כן? אז על פי ההסברה הזאת, הוא עכשיו הולך להסביר לנו כמה משמעותי לקחת את התורה עם הסיבה שלה. לקחת את התורה עם המקור, עם השורש שלה, כן? אני רואה את הדברים בפנים, מקווה שהם יהיו ברורים. אנחנו בעמודה הימנית, פסקה שמתחילה בדבר זה, בשורה הרביעית שם. אמנם, ביאור זה, כלומר ביאור הדברים, כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. כן? אם יש סיבה שמביאה למציאות במשהו, אז היא גם מחזיקה את הקיום של אותה המציאות. אל יקשה לך כי הנגר הוא סיבה לבניין הבית. ועם כל זה, בהיעדר הנגר יישאר הבית קיים. כן, הנה, אתה יכול להקשות. דבר זה אינו אומר המערל זה, במילון של המערל, זה לא סיבה או מסובב. כי אין לסבא, הנגר סיבה לבית. אז מה הוא עשה הנגר? עוד שהוא מקרב העצים יחד. מה הכוונה מקרב העצים יחד? הכוונה שהוא לא יצר את עצם האפשרות והמציאות והמהות של שולחן. כן? אלא הוא מצל את חוקי הפיזיקה וחוקי החומר, והוא יוצר מזה שולחן, אבל הוא לא המקור העצמי המהותי של שולחן. לא, יש את חוקי הפיזיקה, יש את עצים, יש את היכולת לחבר ביניהם ולדחוס אותם, לחבר אותם עם מסמרים וכו'. הוא רק מנצל את חוקי הטבע, הוא לא מטביע אותם, לא קובע אותם. לכן, כי אין הנגר סיבה לבית, רק שהוא מקרב העצים יחד. דבר זה, הנגר פועל, לא עצם. צריך לראות שעמוד שוב פעם. לא עצם הבית, כן? עצם הבית הכוונה המהות העצמית שלו. הבית נעשה מן הנגר במקרה. הכוונה במקרה. זה לא כוונה במקרה שעשה את זה באופס, יצא לו בית. הכוונה שהוא לא המקור שורש העצמי מהותי של הבית, הוא לא יוצר את חוקי הפיזיקה שמאפשרים בניין בית ועמידה בקיום של בית. אלא הוא רק, במקרה, הוא עכשיו בא וניצל את חוקי הפיזיקה ויצר את זה. אבל, בראשון אמר על אבל זה בדרך כלל אלא, דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר, כושכן שהוא סיבה לקיום שלו. שהרי היה הסיבה שיהיה נמצא, נברא, מתקיים, לכן הוא גם כן, לכן גם כן הוא סיבה לקיום שלו, דבר זה מבואר במופת. מופת כמה בהוכחה חותכת. כמו מסכם המערל, שסיבה הוא מסובב, כמו שאמרנו קודם, וסיבה זה אומר שהסיבה הזאת היא לא רק מביאה למציאות של המסובב, אלא היא זו שמחזיקה את המסובב הזה בקיומו כל הזמן. אז נסכם שהוא אומר שהוא חילק בין שהנגר הוא סיבה במקרה, כלומר הוא לא המקור העצמי למציאות של שולחן או בית, אלא הוא ניצל את חוקי הטבע. כן? ובמקרה הוא עשה את זה. אבל לא הוא יוצר את עצם, מטביע את עצם חוקי הטבע. וסיבה גמורה, סיבה אמיתית, לפי מילון המהר"ל, סיבה זה אומר שהוא הקדוש ברוך הוא ביחס לעולם, כן, הדוגמה, הקדוש ברוך הוא לא רק מחבר פה כל מיני דברים, אלא הוא מטביע, הוא קובע את חוקי הטבע. לכן הוא הסיבה הגמורה של המציאות, והוא גם מקיים אותה כל הזמן. ואם לולה הוא יקיים אותה, אז המציאות הזאת לא תוכל להתקיים, עולם לא יוכל להתקיים. כן? אז זה הדברים של המהר"ל, סיבה ומסובב. איך זה מתקשר פה לתורה, לברכת התורה? כי העניין הזה שסיבה ומסובב, זה גם נכון בתוך העולם הפנימי של האדם. כלומר, סיבה ומסובב זה גם מושגים אובייקטיביים, ואיך האדם מתייחס לדבר. אתן דוגמה. אם אדם מסתכל על עצמו, רואה שיש לו גוף, יש לו שכל, ויש לו כישרונות, ויש לו רגשות ודמיונות, וכל מיני תכונות אנושיות, אז הוא רואה את עצמו, ככה הוא תופס את עצמו, שמכלול של כל מיני דברים כאלו. אבל הוא צריך גם לתפוס את עצמו עם הסיבה שלו, עם המקור שלו, עם הסיבה האלוקית שלו, עם המקור האלוקי שלו, שהוא נברא בצלם אלוקים, שהוא נברא של הקדוש ברוך הוא. כן? צלם אלוקים, ברא אותם. זה תפיסה של האדם את עצמו, עם הסיבה של עצמו, עם המקור שלו. אם הוא תופס את עצמו, את כל ההוויה האנושית, עם הסיבה, עם המקור האלוקי שלו, עם השורש האלוקי שלו, אז הוא חי חיים בהתאם לזה. אז זה הולך ממשיך איתו להתקיים איתו, כל החיים שלו הם מוארים מזה. הוא מבין שהוא שונה מבעלי חיים, ושיש בו צלם אלוקי, שצריך להתגלות ברצון השם, וכו' וכו'. אבל, אם אדם יתפוס את עצמו, עם כל המכלול של הכישרונות והתכונות האנושיות, אבל בלי הסיבה שלו, בלי המקור והשורש האלוקי שלו, אז מה הוא? הוא עלול להסיק שהוא חי חיים מאוד 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 משוכלל, מאוד מתוחכם. והוא מתנהל עם החיים שלו כבעל חיים מאוד מאוד משוכלל ומתוחכם. אז הוא בכלל לא חי את ה... אבל אם אדם יתפוס את עצמו, כמו שהוא ראוי להתקיים, הסיבה לא משיכה לקיים, הסיבה, המקור והשורש שלו, לא ממשיכים להתגלות בחיים שלו. הוא חי חיים משוכלל, עוד מתוחכם, והוא מתנהל שום יחס לסיבה על המקום. כלומר, שסיבה ומסובב זה גם בתוך העולם המחשבה שהוא רואה להתאה. הסיבה בחיים שלו, הוא חי חיים, יכולים להיות חיים מאוד מוכידה. אותו דבר, חז"ל אומרים, ככה אמר לומד את דברי הגמרא בנדרים, שהסיבה שחרבה הארץ, וישראל יצאו לגלות, זה בגלל שהם לא ברכו בתורה תחילה. אומר המהר"ל, ברכה בתחילה לתורה, שאדם ניגש ללמוד תורה, הוא קודם עוצר, הוא אומר, יהי רצון, הוא מברך סגן ברכות התורה, שאנחנו נגיד בבוקר, אדם אומר את ברכות התורה, הוא בעצם, לפני שהוא ניגש לעצם לימוד התורה, הוא מזכיר לעצמו, הוא מתרומם במבט, לסיבת התורה, למקור התורה. כן, אשר בחר בנו מכל העמים, יש פה בחירה אלוקית, בנו, נתן לו, את מה הוא נתן לו? את תורתו, התורה היא תורתו בכלל, התורה היא דבר השם, זה שלו, זה הכל שייך לאטמוספירה האלוקית, זה לא שלנו בכלל, זה קדם לבריאה, קדם לעולם, זה לא אנושי, זה לא אנחנו נמצאנו. כן? אז שתופסים את התורה עם ברכתה, זאת אומרת שתופסים את התורה עם סיבתה, עם מקורה האלוקי. ואז ניגשים לתורה בחרדה, ניגשים לתורה בגישה אחרת. לא, התורה אומרת ככה, אבל אני אומר ככה, הוא אומר ככה, אני אומר ככה. לא, 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 זה בכלל לא המגרש, זה בכלל לא דיונים כאלה. קודם כל מה דבר השם אלינו. ובתוך זה אנחנו מנסים להבין מה חפץ השם מאיתנו. חפץ השם הוא מוחלט, הוא סופי, הוא נצחי, הוא בלתי משתנה. כן? זו התורה האלוקית. זה הכל בתוך הברכה. כי הברכה בתורה היא בעצם הגישה לתורה. הפתיחת לתורה. איך אני פותח את לימוד התורה, איך אני ניגש ללימוד התורה. זה הכל בתוך הברכה. כי הברכה בתורה והבנה שהשם נתן לנו את תורתו. בתוך הברכה. כי הברכה בתוך השם פונה אליי. זה כבר פנייה אלוקית לאדם מישראל. זה כבר אמור לשים אותנו במקום אחר. והוא נותן לנו חפץ. אחרי התורה נקראת חפץ. חפץ מאוד מאוד חביב. הוא נותן לנו את התורה שלו. כן? אז אם אדם תופס ככה את התורה, הוא נכנס תוכנו את התורה שלו, תורה של הקדוש ברוך. הוא נכנס לתוך בית המדרש, הוא נכנס לתוך לימוד תורה של השם. וזה לא מקצוע, זה לא פקולטה, וזה לא נמדד במצליחנות, והתחרותיות היא בכלל לא שייכת פה, כי הוא בכלל זה המגרש של הקדוש ברוך. זה התורה שלו, במדרש, הוא מצליח לנו, ותחלו. צד שני, אם אדם לא מברך בתורה התחילה, יכול להיות שהוא אפילו אומר את הברכה, אבל הוא לא מעמיק, לא מפנים ולא לומד דברי המערל תפארת ישראל, דברי הרב זצ"ל באות התורה, ועוד מעלות התורה, ונפש שלך, ועוד ספרים שנכתבו על ערכה אלוקי של התורה. אם הוא לא אומר את הברכה הזאת, אם הוא לא מבין שהתורה היא תורת השם, אז הוא נכנס לתורה, והוא לפעמים יראה בה איזשהו חוכמה אנושית מתוחכמת, או שיראה בה משהו סוציאלי חברתי שעוזר לחלשים, או פתרון משפטי, כן? אז כל הזמן הוא בעצם לוקח את התורה בלי סיבתה. הוא לוקח את התורה בלי המקור שלה, כן? ואז הוא לא לגמרי בתורה. לא לגמרי בתורה. אז בואו נראה את זה פה בפנים. לפיכך, אם היו מברכים על התורה התחילה, כלומר, ברוך נותן תורה לישראל, והיה אהבה אל השם יתברך, במה הכוונה מצד שנתן תורה לישראל, כן? הכרת הטוב להשם יתברך, שהוא נתן לנו את התורה. כי זה עניין הברכה לתורה, שהוא יתברך מבורך על זה. ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה. אז, אם הוא אוהב את השם, מה כמובן אוהב את השם? הוא מכיר בטובה הגדולה שהשם לנו את התורה, את תורתו. בתוך זה בסוגריים, הוא בעצם מפנים שהתורה היא של השם. הוא נתן לנו את התורתו. אז הוא לוקח את התורה עם השורש שלה, עם המקור האלוקי שלה, עם הסיבה. אז היה סיבה גם כן, שתהיה התורה מתקיימת בישראל, כיצד? שהיה השם יתברך נותן מליבם לשמור ולעשות ולקיים, אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, חס ושלום, היו עוברים עבירה, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. וזה היה מן השם יתברך, שהיה מעורר את זה בלב שלהם, קשור בתשובה, קשור לתורה. עכשיו הוא סיבה לתורה, והוא גם כן סיבה שלא תתבטל. אם אנחנו לוקחים את התורה עם סיבתה, עם המקור האלוקי שלה, אז יש לנו תורה כזאת שהמקור כל הזמן מזרים את התורה אלינו. ואם חס שלום אדם מישראל יעבור על מצווה, או אפילו דור חס שלום יעשה עוונות כאלה שראוי היה להחריב את הבית ואת המקדש בגלל זה, אם הם לוקחים את התורה עם המקור שלה, המקור הזה הוא מזרים בנו כוח כזה, מעורר אותנו להתיישר, לשוב בתשובה לרצון השם. כן? הוא נותן משל נפלא, תראו. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף, יוצא מן האילן, כן, הענף נשבר, אז העיקר, השורש שממנו חוזר וגודל, גידולו מן השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא, ולא השורש אין קיום לאילן כלל. אם אנחנו מסתכלים על עץ, יש לו ענפים. מה קורה שהענפים נשברים? זהו, אבוד. לא. כיוון שהשורש, הענפים האלה יש להם גזע, ולגזע הזה יש שורשים. הרי השורשים והגזע הם אלו שהוציאו את הענפים האלה מלכתחילה למציאות. אז כל עוד יש יניקה מן השורש, אז הענפים האלה יעלו ארוכה, כלומר הם יצמחו מחדש, כן? כמו שהם הומצאו מהמציאות, כמו שהסיבה למציאות של הענפים, זה הגזע והשורשים, כך הם יהיו סיבה שהמשיכו לקיים את הענפים לאורך זמן. כאן נגמר המשל, אבל צריך גם לצייר את הצד שלי של המצב. מה קורה אם הענפים בסדר? וגם הגזע בסדר. הכל מצוין, כל התורה עומדת, עץ חיים. אבל מנתקים אותה מהשורש שלה, אז האילן הזה הוא לא אילן, הוא פרגולה, הוא עץ ללא שורשים, ללא יניקה, ואין לו קיום, הוא ירכב עם הזמן. העץ הזה לא ישרוד. כן? כך כאן, אם לוקחים את התורה עם המקור האלוקי שלה, גם אם לפעמים נשברים קצת, נשבר ענף, חס שלום, עוברים על איזה מצווה, או איזה עבירה, השורשים, הם ממשיכים להזרים את הדבקות בתורה האלוקית. וזה יביא את ישראל לתשובה, ולא יגלו לעולם, ולא יחרב בית המקדש. אבל, בגלל שלא דרכו בתורה התחילה, כלומר, לקחו את התורה, מנותקת משורשה האלוקי, ועברו על התורה, אז אין שום דבר ששיב אותם על התורה, כי הם מנותקים מן השורש, השורש האלוקי של התורה. יוצא, שברכות התורה זה לא רק הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כלומר, הניסח שהוא אוהב את השם, אוהב את השם, אבל נושא הדגש פה הוא לא הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא הכרת הטוב האלוקי שבתורה. הכרת הערך של המתנה האדירה הזאת שהשם נותן לנו מחוכמתו, נותן לנו את תורתו, לקחת את התורה עם המקור האלוקי שלו, עם השורש האלוקי שלו. ככה צריך להתייחס לתורה. זה בא לידי ביטוי, בכל המידות והתחרותיות והקינה וכל הדברים שציינו בתחילת ההקדמה. אבל זה גם משפיע על דברים הרבה הרבה יותר גדולים. כי הגמרא בנדרים אמרה שזה שלא ברכו בתורה תחילה, זה לא גרם להם תחרות או קנאה. זה גרם לזה שעבדה הארץ. זה גרם לזה שבית המקדש נחרב, וישראל יצאו בגלות. כלומר, תפיסת התורה, יחס לתורה, לימוד התורה, עיסוק התורה, קיום התורה, כבוד התורה, עם השורש האלוקי שלה, היא חיונית לא רק לאיך אני לומד תורה, אלא היא חיונית לכל החיים של כל עם ישראל וארצה. אם לא תופסים את התורה עם מקורה, עם שורשה האלוקי, התוצאה זה גלות. כי התורה, שלוקחים אותה עם המקור שלה, עם השורשים שלה, כן? אז יש לה שורשים, יש לה גזר, ממשיך את המשל של המערה, יש לה ענפים, יש לה פירות. הפירות זה כבר ההתגלות בתוך העולם הזה, של חיים, אותם החיים האלוקיים שמושרשים בתורה. וזה חיים של עם ישראל בארצה. אבל אם לוקחים את התורה, את הגזע הגדול הזה, ואת הענפים, ומנתקים אותו מן השורש שלו, אז הפירות לא יהיו פירות. אם ישראל מנותקים מהשורש האלוקי של התורה, החיים הלאומיים שלהם לא יכולים להתגלות כראוי. ומילא הם יכולים להיחרב. הקשר הנכון לתורה הוא זה שמתחיל לבסס ולבנות את כל החיים של עם ישראל. כשעם ישראל הולך ומתקבץ לתורה, הוא זה שמתחיל לבסס את כל החיים של עם ישראל. כשעם ישראל צריך לבנות התיישבות וצבא וחקלאות ולכבוש אזורים ולהתמודד עם המון 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 דברים. לפי הדברים פה של המערב, הדבר המרכזי שצריכים להיות מושקעים בו המון המון כישרונות, המון כוחות, במובן מסוים כל עם ישראל צריכים להיות קשורים לזה, זה לדעת שאנחנו פה מכוח התורה. כלומר, כשאנחנו לוקחים את התורה עם שורשה המקורית, עם השורש שלה, עם הסיבה שלה, הסיבה האלוקית שלה, אז אנחנו בעצם מתחילים ליישב את ישראל בארצה. כל שאר הדברים זה הדברים החיוניים, התוספות, הביטחון, החקלאות, זה דברים נורמליים, חלק מחיים לאומיים. אבל הליבה של חיים לאומיים, של עם ישראל, בארץ הקודש, זה מבוסס על הצינור הזה. קיום התורה, לימוד התורה, עם ברכה, עם הסיבה, עם המקור האלוקי שלו. ברגע שהמקור הזה מנותק, הוא נחתך, השורש הזה הוא מתנתק, כלומר, עם ישראל לא תופסים את המקור האלוקי של התורה, לא לוקחים את התורה עם ברכתה, עם סיבתה, אז החיים הלאומיים יתפוררו, ולא יעזור הביטחון וההתיישבות וכל דבר. כן, הליבה של התיישבות ישראל בארצם זה התורה, ותורה שבאה עם מקורה האלוקי. זה מה שמונח פה בדברים שלו. בוא נמשיך לקרוא את זה פה בפנים. לפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, בדור החורבן, כלומר, מבטאים מה שהוא התברך סיבה לתורה ונתן להם התורה, והיו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, מצד זה, מצד הדבקות הזה, בתורה עם סיבתה, שהשם הוא נותן התורה, בתורה היא אלוקית, היה השם התברך סיבה גם כן, שלא תתבטא לתורה, ולא היו חוטים, ולא היו גולים. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר, שלא היו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, כלומר, שלא מברכים, זה כאילו מוצאים בקדוש ברוך הוא מהתמונה, זה לא תורתו בכלל, לא הוא נתן, זה סתם חוכמה. אז לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל. ובאו לידי זה, שעברו על התורה, ואין שום כוח שישיב אותם בתשובה, דבר זה גורם שעובדה ארץ. המשך הדברים, המהר"ל הולך ומסביר את דברי המדרש, שאומרים שהשאלה הזאת נשאלה גם לחכמים, גם לנביאים וגם למלאכים. כן, כולם לא ידעו את התשובה. כן? רק אני אסביר את זה בכמה מילים, כי אני רוצה להספיק עוד שני דברים לפני סוף השיעור. שאומרים שהשאלה הזאת נשאלה גם שהמדרש אומר שהדבר הזה נשאל לחכמים, נשאל לנביאים, נשאל למלאכים, מהר"ל מביא מדרשים כאלה, יש ביטויים כאלה בכלל, כולם לא ידעו את התשובה. חזר במקומות שונים, ושאל החכמים, שאל הנביאים, שאל המלאכים, מהר"ל מביא מדרשים, הסביר שזה לא ממש שאלו פה את החכמים. החכמים הרי כתבו מסכת יומא, למה נחרב בית המקדש? ולא ממש ששאלו את הנביאים, הרי הנביא ירמיהו זה שמתנבא, שעזבו המטורות. ואנחנו לא יכולים לשאול את מסכת יומא, למה נחרב בית המקדש? שיש מחנה משותף בין החכמים, הנביאים והמלאכים. הם כולם נבראים, כולם שייכים למימד של הנבראים, של המסובבים. ורק הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לשאול את המלאכים. אני מסביר כל עונות על השאלה. נבראים, שמסובבים סיבת התורה, כי התשובה פה היא שעזבו את הסיבה. כן? הם כביכול לא יכולים לדעת את התשובה, כי התשובה היא לא קשורה אליהם. התשובה היא שהם לקחו את התורה בלי סיבתה, אז הסיבה זה הקדוש ברוך הוא זה ש צריך לענות על הדברים. כן? אני רק רוצה לסיים פה, כתוב במשנה ברורה, בהלכות דיני ברכת התורה, הוא כותב ככה. השולחן ערוך אומר ככה, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. ככה הוא פותח, הלכה שלמה. אומר המשנה ברורה, מה הכוונה להיזהר? שלא ללמוד עד שיברך. כן, קודם צריך לברך ואז תתחיל. טוב. ויברך אותה בשמחה גדולה. דמצינו שאמרו חז"ל על מה עבדה הארץ. והגמרא בגיטין שראינו, בנדרים. ויאמר השם על עזבם תורתי. ואמרו חז"ל, שדבר זה נשאל לנביאים על מה עבדה הארץ, שישראל היו עוסקים בתורה. ומצינו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עוונותיהם. לכן לא ידוע מה עבדה הארץ. הקדוש ברוך הוא בוחן לבבות ידע, כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה של הקדוש ברוך הוא, אלא היו עוסקים כמו שלומדים שאר חוכמות, להתחכם ולהצליח ואולי להתחרות עם האחדים. לכן לא ברכו ברכת התורה, שלא הייתה תורה חשובה ביניהם, ולכן לא הגנה. כלומר, המשנה ברורה, הוא לומד שבאמת הם לא ברכו את התורה, הם לא ברכו ברכות התורה. ולכן, באמת, הבית נחרב. כן? אבל המהר"ל, הוא פה בסוף, בהמשך הדברים שלו פה, זה בעמוד האחרונה, בעמוד הבא, אם אתם יכולים להעביר את זה רגע, אפשר להעביר את זה לעמוד הבא? כן. תראו פה בפסקה הזאת שמתחיל ב-אבל אתה, השורה החמישית שם, ואל יקשה. ואל יקשה לך למה לא היו מברכים בתורה תחילה, מה, לא, הם לא בתורה, לא ברכו תורה, ברכות התורה? מה זה, למה הם לא מברכים ברכות התורה? מסביר המהר"ל, לא כמו החפץ חיים, במשתמרוע, מסביר אחרת, שאין פירוש הברכה, כוונה, הם לא אמרו את הברכה, אין הפירוש הדיבור בפה בלבד. זה ודאי, דיבור בפה, היו מברכים. הם היו מברכים את ברכות התורה. אז כתוב בשולחן ערוך, למה לא עשו את זה? ודאי שעשו את זה. אבל הכוונה, משמעות דברי חז"ל שאומרים שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה לברכה בעצמה, היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך, במה מצד זה שנתן תורה, זה עניין הברכה. ואת זה הם לא עשו. לא היה פה את עניין הברכה, את מהות הברכה, כן? אז אם נסכם את הדברים שאמרנו היום, המהר"ל אומר שכדי להינצל מהטעויות הנפוצות ביחס ללימוד התורה, אדם חושש שהוא לא יצליח, או שהוא לא יבין, שהוא יטעה וכו', אדם צריך לקחת את התורה עם סיבתה, עם מקורה אלוקי, לדעת שזה דבר השם. לדעת שהתורה היא תורה אלוקית. איך יודעים את זה? לא מספיק להגיד שהתורה היא תורת אלוקים, תורה אלוקים, אלא בשביל זה צריך ללמוד בפרקים בספר תפארת ישראל, בנתיב התורה, בעוד התורה ועוד המון ספרים, שהם מדברים על ערכה האלוקי של התורה. להוציא את התורה מהרשימת המקצועות האנושיים, והחוכמות האנושיות, המתוחכמות אפילו ביותר, התורה היא לא שייכת שם בכלל. תפיסת התורה עם המקור האלוקי שלה, מוסיף המהר"ל ובירר לנו, זה לא רק יביא אותנו ללימוד תורה באמת, אלא זה בעצם מה שמבסס את כל החיים של עם ישראל. עם ישראל אין להם חיים, אין להם התורה. כן? בלי תורה אין לנו חיים. והתורה שהיא נותנת לנו חיים, ומקיימת את ישראל בארצם, בממלכתם, זו תורה עם סיבתה. עם מקורה האלוקי. לכן, שאנחנו באים ומברכים ברכות התורה, כן, אשר בחרבנו מכל העמים, נתננו תורתו, כן, וכולי חיי עולם נטע בתוכנו, בתוכנו יש חיי עולם, יש חיי נצח, חיי תורה, שעובדים ומתגלים בחיים הלאומיים של עם ישראל בארצם. זה טוב הדברים שרציתי ללמוד בהקדמה, בעזרת השם, בפעם הבאה כבר ניכנס, בלי נדר, לתוך פרק א'. בעזרת השם, השם יאריך ימים בתורתו, ובעזרת השם, שתהיה רפואה שלמה לכל החולים, ובשורות טובות, ישועות ונחמות, שלום שלום.
תודה רבה.